וכן תחת לדחות את כל תוכן הערג המחשבי. הערג המחשבי, המערכה התרבותית הגדולה, שהיא גם מדעית והיא גם תרבותית מאוד גדולה, המודרנית, שנפרסה לנגד עינינו. אז אפשר לעמוד מול כל התרבות שלפנינו ומול המדע וההשכלה וכל זה ולדחות. כל זה כלום, כל זה הבל, כל זה שום דבר. אמר רב אומר לא, זה לא הצעה נכונה. כי אולי אתה חושב שאתה מגן על עצמך, אבל אתה מפסיד. מה, אין בזה דברים טובים? זה סימן, זה מעיד על חוסר ביטחון. אם אתה היית מאוד מאמין בדרך שלך, באמונה שלך, לא היית מפחד. היית יודע שכל דבר שתפגוש, עד רבה, יחזק את האמונה. ישתלב בה, יעשיר אותה. אם אתה דוחה את הכל, אתה בעצם מעיד על פחד, על חשש. זאת אומרת שהאמונה שלך לא מספיק חזקה, לא מספיק כוללת, לא מספיק שלמה. לכן, יש ניצוצות קטנים של טוב, שמתחילים להתנוצץ ממנו. בתוך כל מערכת גדולה, תמיד יש נקודות חיוביות. אלא מה? הדברים הטובים האלו, הם באמת מושכים את הלבבות אל דברים שמחוץ לתורה. למה אנשים נמשכים לדברים מחוץ לתורה? כי יש בעולם כל מיני דברים טובים, וכל מיני תרבויות, וכל מיני אידיאולוגיות. יש שם דברים יפים, טובים, שהם באמת מושכים את הלב, הם מצודדים, צדים, נפשות. אלא מה? שהדברים הטובים האלו הם חלק קטן מדברים גם שליליים. יש גם זה גם תהום. יש שם שלטון חושך. יש שם דברים שממיתים את הנשמה. ובעזרת השם זה גם לא יצלח. במקום לריב עם הערג הזה, כי אתה בעצם רב עם ניצוצות טובים, שהם הסיבה שאנשים נמשכים, במקום זה, עלינו להרבות את האור המקורי. במקום זה, תסתכל, אתה רואה שיש שם ניצוצות. בוא תרחיב את התורה, תגדיל את הדעת שלה, את העומק שלה, שהיא כוללת. יש לה את כל זה גם. לגלות את הרוחב, את העומק, את הכלליות והנצחיות באורן של ישראל. אז כל פעם שיהיה שם איזה משהו יפה באיזה אידיאולוגיה, באיזה תרבות, זה מאתגר אותנו לגלות בתוך התורה הרבה יותר. ואז עד רבה, עד שאתה מוצא שם ניצוץ כזה קטן, תראה בתורה יש את זה ועוד הרבה יותר מזה. לכן הדרך להתמודד, אומר הרב, עם הדעות הכפירה ועם תרבויות אחרות ועם דברים שהם לכאורה נוגדים את התורה, זה לא האימות הישיר, אלא הגדלת והעמקת והעצמת מה התורה. להגדיל אותה, לגלות את כל מה שיש בה עוד יותר. ואז הלב יראה עד איפה הגודל, איפה האמת, איפה יש יותר חיים, יש יותר משמעויות. אז מי שישר יראה. ולכן הניצחון בעיני הרב הוא לא בווכחנות ולא בנידוי ובהחרמה, אלא לכלול יותר, לגדול יותר בתורה, לגלות את הרוחב והעומק, כלליות ונצחיות בארץ של ישראל, ולבאר איך שכל ניצוץ טוב שאתה פתאום מגלה באיזה עולם אחר, באמת הוא נמצא פה אצלנו, נובע ממקורו, מתחבר אליו בחירות, הכל נמצא פה בתורה, ועוד הרבה יותר מזה בצורה טבעית, פשוטה, ועד ששם היה צריך שזה, הנה זה פה, כאן, האוצר נמצא לך בבית. אתה לא צריך לראות בשדות זרים. מכל הניצוצות המתגלים מחדש, אנו בה, התווסף, אור וחיים, נשמת האומה, זה רק גורם לנו להוסיף מתוך עצמנו יותר. אז לכן תמיד להוסיף. תמיד, תמיד, השיטה שלנו זה תוספת הברכה. לא להרוס, לחסל, להשמיד, לגדול, להתרחב, להגדיל יותר אור, יותר חיים לנשמה שלך, להגביר עוד יותר את עוז הרוח בכוח אלוהים. ואז מי שבאמת צמא לאורה, לבבות צמא אורה, יביטו אליה ונערו, ולא יצטרכו ללכת לראות בשדה אחר. למה האדם הולך לראות בשדות זרים? חסר לו משהו. אם יקבל בבית את הכל, וביתר שאת, וביתר עוצמה, הוא לא יצטרך ללכת החוצה. יש פה את הכל. אז לכן אנחנו צריכים להגדיל. להגדיל עוד ועוד ועוד את התורה. את הדעת שלה, את החוויה שבתורה, את הרגש שבתורה, את ההמקנות שבה, את ההשלכות שבה, את כל, שכל הזמן העולם הרוחני של עם ישראל רק יגדל ויתפאר יותר ויותר. וככה גם התורה תגדל, עבודת השם תגדל, תתרחב. ברכה תצא. כשאתה רק מתאמת, אתה לא גדל. אז א', לא ברור שתצליח, וב', העולם הרוחני שלנו לא מתפתח. הוא רק יודע להגיד לא, 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 לא. נו, ומה, איזה התקדמות יש בזה שאתה יודע להגיד לא על זה ולא על זה ולא על זה? אתה לא מתקדם. אתה לא גורם פריחה וצמיחה. אין בזה מענה אמיתי, ארוך טווח. ובסוף אתה, על הרבה דברים תתחיל להגיד לא, לא. איפה אתה עוצר? להפך. כל פעם שאתה רואה התמודדות, זה סימן שדורש עכשיו העמקה, הגדלה. יש פה אתגר. לא מצד לתות עכשיו מענה. לא. אלא משהו כנראה עמוק, גדול יותר, שכשהוא יגדל מאוד ויתרחב מאוד, ממילא, אדם מסתכל להגיד, מה זה לעומת זה? תראה, זה קטן לעומת הדבר הזה. זה פה, תראה, זה הרבה יותר אמיתי, זה הרבה יותר שלם. תראה, איזה חיים יש פה. תראה, איזה ברכה, תראה, איזה יופי, איזה עוצמה. נכון שפה יש את זה, אבל מה אתה משווה? אז הוא, קל לו, קל לאדם לבחור בגודל ולוותר על הקטן.
אבל יש משהו שם משתנה אצלם,
נכון, ובסוף האמת תורה דרכה. החיים בסוף יש משהו שתורה איפה יש חיים, איפה יש עוד שמחה, איפה יש גודל, איפה יש תארת לב, איפה יש חוכמה וחשיבה עמוקה. לאט לאט זה מכה גלים. אנשים לא, אי אפשר הרבה זמן. אמת שהיא אמת, היא לא יכולה להסתתר הרבה זמן. היא בסוף צפה. האמת צפה והיא עושה את שלה. והיא בסוף מתחת לפני השטח היא מבעבעת, ובסוף היא תתפרץ. וגם את אותו מראה שהם החלו לחשוב, שהם יכולים לראות רק בשדות דרים, מתברר שלא, שאתה יכול לקבל את כל המראה הזה פה בעם ישראל. זאת אומרת, סבלנות. סבלנות זה לא הכוונה שאני מוותר על הדעה שלי. לא. סבלנות הכוונה שאני כל כך בטוח בדעה שלי, כל כך משוכנע בה, שלכן אני לא בלחץ. ואני לא מפחד, ואני לא צריך להיבהל. כי אני בטוח כל כך באמת שלי, שאני יודע שאם יש פה איזה משהו מולי, בטוח, בטוח אני אצליח לפתור, לגדול ממנו, לכלול אותו, אין ספק. בטוח יש באמת מענה עמוק מאוד ומשמעותי מאוד לצד הזה. אין ספק, יש לי ודאות ברורה. כשאדם יש לו ודאות, יש לו סבלנות. סבלנות הוא לא מתפשר, אבל הוא לא נלחץ. הוא לא בחרדה, מה פתאום? האמת ברורה. אז נתעמק עוד קצת, נעיין, נגדל, נצליח לכלול את זה גם כן. אנחנו לא, כשהאמת ברורה, אז לא נבלים. יוכל רוח האדם בכללו למצוא את הניצוץ, את המיר בכולן. כשיש לך סבלנות, אתה יכול לגלות את הניצוצות. וממילא, ממילא, כל השיגים נזרקים. אתה לא צריך לריב עם השיגים. חבל. ממילא הוא נזרק. כי השיגים זה מה שלא בעל ערך. זה הדבר לא משמעותי. וכשהדבר, כשנתת גודל, נתת משמעות, אז השטויות נעלמות. נו, מה? כל אדם רואה שזה סתם, זה שיגים. הסירותי דמה מפיו שהוא כותב בין שיניו, נשאר גם מול אלוהינו. יצופו כל הניצוצות, ניצוצות כל הדברים הטובים בעלי הערך שנמצאים בעולם. לאבוקה גדולה, אתה מצרף אותה. אז במקום לריב איתם, תצרף אותם. יהפוך כל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, חגו שיגים מכסף, ננקות את כל השיגים, ויצא לצורף, כלי. אז, כן.
לפי הרב, אין מקום בכלל לליקוד, להקנתה של הצדה.
הקנתה?
שלילה.
שלילה במובן של, כמו שהוא מתאר, לבטל את הדעות האחרות. לבטל אותה, נגיד, לא, זה לא. לא. אתה אומר, לדחות, נגיד, ולא זה.
מאבק
אז צריך לדעת מה זה מאבק, איך לנהל מאבק. מאבק זה, מה שהוא מתאר כאן, זה לגדול. לגדול. זה הדרך הראשית. לפעמים בשעת חירום, זה לא הדרך העיקרית. בשעת חירום ממש ממש קיצונית, שהיא לא דרך רגילה, אתה עושה משהו שהוא לא הסדר הזה. ויש זמנים חריגים כאלה. אבל זה לא שיטה. בדרך כלל נגיד מורה בבית ספר. השיטה העיקרית של מורה בבית ספר זה לחנך. יש מקרה קיצון, יודע מה, אתה רואה ילד שהוא הולך ליפול מאיזה צוק, הוא הולך להכניס את היד לתוך חשמל, אתה צורך עליו, תיזהר, משוגע, עוף משם, יצלמו אותך, עכשיו יגידו, ככה אתה מחנך? זה שיטה חינוכית? ברור שלא, כל השנה הוא לא מחנך ככה, הוא מלמד, הוא מסביר, הוא מקרב, הוא גורם לאנשים זה, הוא... כל פעם הוא רואה איזו תופעה בכיתה, איזו טעות, אז הוא חושב איך אני הוביל את התלמידים בצורה חיובית ולהתמודד, אבל קרה המקרה, הוא עוד רגע מתחשמל, אז הוא צעק, טוב, זה מקרה חריג, זה לא שיטה, זה רוח חריג, קורה פעם לצערנו, לפעמים דברים כאלו, אז גם המחנכים הכי דגולים, עם הסבלנות ועם תהליכים מורכבים, אבל משוגע, תעזוב את זה, זה חשמל, טוב, קורה, אבל זה חריג. יש זמנים חריגים, אבל זה לא הכלל. המערכה העיקרית, הכללית, היא המערכה הזו, מערכה חינוכית. מערכה חינוכית מדרחשת ככה. לחשוב רחב, איך אנחנו, אתה רואה תופעה, למה היא קורית? יש לה סיבה. סיבה, כנראה שצריך פה להוסיף עוד משהו, להגדול, להעמיק, צריך לחשוב בצורה אסטרטגית, בצורה רחבה, מתוחכמת. ככה מערכת נבנית. זה התמודדות הנכונה, העיקרית, שאיתה אנחנו מתמודדים. ככה דרך המלך, הדרך הראשית של שאיתה...
צריך להיות בגישה הזאת גם אם אין את ההתחככות.
כן, כן, לגדול.
להגיע ל...
לגדול יותר ויותר. כל הזמן לגדול. להעמיק, להרחיב, לכלול עוד דברים. האימות הוא מחדד את הצורך בזה. אבל כל הזמן צריך. בוודאי. לא, אם אין אימות. כל המאמרים שלמדנו, כולם עוסקים במתח שבין הגבולות והאין גבול. עסקנו בצימאון לאל חי לעומת הגבולות של העולם הזה, עסקנו ברוח הנבואית לעומת הפרטים של החכם, בתוהו שרוצה לפרוץ את הגדרים לעומת הצורך לבנות בניינים. במעשה יצירה עסקנו בפרטים של המצוות ובניין הארץ מול החלום והטעמים והסודות. סורים מרקים, עסקנו בגודל האינסוף של האמונה לעומת התיאורים של האמונה והשמות, וגם במאמר הזה בעצם עסקנו ביחס שבין ההגדרות של הדתיות, ההגדרות של הדת, של היהדות, לבין הרוחב של התורה והגודל שלה, שצריך כל הזמן לגדול ולא להישאר בהגדרות צרות. והסוגיות האלו, המתח שבין מרחבים האינסופיים לבין הגבולות, זה בעצם הנושא של שהטריד את הרב כשהוא מסתכל על בניין הארץ וההתרחשות הלאומית. וגם המאמר הבא עוסק בצורה מאוד רחבה במערכת היחסים בתוך הנושא הלאומי, אלא שהוא מתחיל בהקדמה. המאמר הזה, נשמת הלאומיות בגופה, פותח בהקדמה פילוסופית כזאת, ואחר כך הוא מיישם את זה על המישור הלאומי. הפסק מוכרח להיות בין האידיאל, בין תוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל, ובין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. כלומר, כדי שיהיה שיתוף פעולה, שיהיה שלום, אנחנו צריכים לעשות הפסק. הפסק זאת אומרת איזושהי הבחנה, הבדלה, איזושהי מחיצה בין האידיאל המופשט, הנטייה האינסופית, לבין מה שמתגלה בפועל. חייבים לא להרבב ביניהם. כלומר, להפסיק, ליצור הבדלה ברורה בין הכוונה הטובה שמוזרחת לאדם ברום גובה חייו הרוחניים, שזה העולם הכוונות, רצונות, שאיפות, לבין הרוח שמלווה אותו בפועל בחיים, ליישר את המעשים והדרכים. חייבים להבדיל, כמו שמבדילים בין קודש לחול, צריך להבדיל בין קודש הקודשים לבין הקודש. הפרוכת הבדילה, עשה מחיצה, יש קודש קודשים, שאיפות האינסוף, ויש את הקודש. השאיפות היותר מוגבלות, מוגדרות, לקודש הקודשים לא נכנסים כל הזמן, אסור להיכנס. הוא משפיע עלינו, מאחורי הקלעים, מאחורי הפרוכת. אם לא יהיה את ההבדל הזה, אם לא תהיה פרוכת שמבחינה בין המדרגות, בין הדרגות, אז אחת התוצאות המאוד קשות, שצורת המעשה כולה מתשתשת. אז כיוון שהשאיפות הכלליות, האינסופיות, האידיאליות מאוד חזקות, אז כל מה שאתה תעשה הוא כלום, הוא קטן, מה זה חשוב, ככה, ככה, מה זה, העיקר זה הרצונות הגדולים, העיקר זה החלומות והתוכניות הגדולות, המעשים תמיד נראים קטנים, וזה עלול ליצור זלזול במעשים הקטנים, וחוסר סבלנות אליהם, וההוויה המעשית לא הייתה עומדת על צביונה, החוקים והגבולים לא נשמרים, כי הרצונות הגדולים היו כובשים כל גבול וכל חוק, ולא היו נשארים התכונות והקבועות והערכים הגבלים שמייסדים אולם לא היו עומדים. לכן הקדוש ברוך הוא ביום האם הראשונים רק עוסק בהבדלה. ביום הראשון הוא מבדיל בין אור לחושך, ביום השני הוא מבדיל בין מים למים, ביום השלישי הוא מבדיל בין מים ליבשה, עוסק המון הבדלים, ורק אחרי המון המון הבדלים נוצרת הצמיחה. הצמיחה של היום השלישי היא תוצאה של המון הבדלות. אם לא היה הבדלה בין אור לחושך, אם לא הבדלה בין מים למים, בין בים ליבשה, אז לא הייתה צמיחה בעולם. כי הגודל והרצונות הרחבים והאינסופיות לא הייתה מאפשרת לשום דבר לצמוח. לא היו תבניות ולא כוכבים ולא לא יצורים ולא שום דבר. ועכשיו הרב את ההקדמה הזאת הוא מרחיב, את הפתיחה הזאת הוא מרחיב. כשהאידיאלים הנשגבים עומדים במצב התוהו, אז דיברנו כבר על תוהו, נכון, נשמות של עולם התוהו, תוהו זאת אומרת במצב שהוא מאוד גולמי, תוהו, מצב מאוד מאוד גולמי, מאוד לא מוגדר, לא מסומן, מאוד מאוד כללי, זה אידיאלים, זה מצב שנקרא שורש הנשמה, מקור השאיפות, ואחר כך רוצים שהאידיאלים האלו יתממשו, רוצים שהם יתגבלו, יתחברו עם העולם, עם גבול וגדר ידוע. מיד מה קורה לאידיאלים? הם מתקדרים, הם הופכים לחושך, קודור, דבר קודר זה דבר חשוך, האור פתאום נחשך, הם יורדים מחוויון וזם. מצד אחד הם מקבלים יתרון מעשי, עכשיו סוף סוף יש להם מימוש, יש תפיסת יד, יש פעולה בזכות ההגדרה, ומצד שני התואר העליון שהיה להם לפני התגלמותם בגדרה מיוחד חדל מהם. אז המעבר מעולם של תוהו לעולם של בניין, מעולם של נשמה, שאיפות, לעולם של בנייה, עולם הוא מעבר קשה, מעבר לא קל, מצטמצמת האורה, יורדת לפעמים מאוד מחוסנה, מהמקום הראשון שהיה לה. היא צריכה להגיע, מגיעה עד מחשכים, מצטמצמת בשביל להתממש לצורך הערכה, לתקבל משקל, משמעות, מעשית. אלא מה? מה יאפשר את החיבור או את הפשרה או את השלום בין האורה לבין המעשה, בין הנשמה לבין המימוש? מה שיצור את החיבור זה הנאמנות לייעוד. נשארה עמם תעודתם. אם כשעוברים לעולם המעשי כל הזמן נשארת המטרה, הייעוד המקורי, אז אפשר לאט לאט ליצור איזשהו שיתוף פעולה, איזשהו חיבור, איזושהי נחת בין העולמות. להביא את העולם המעשי, אחרי שבאו לחלל מעשה ונעשו לעניינים שהעולם המעשי אחוז בהם, להביא אותם אל מדרגת גובה וזיכוך והתרחבות כמותית ואיכותית שהייתה להם בהתחלה, מאותם עדיין לריקום עולמם הציורי. זה נקרא הצלחה. הצלחה זה שלצלוח את העולם הזה, לצלוח את הדרך, זה שכל הזמן אתה נאמן למטרה, נאמן לייעוד, נאמן לתעודה. אז כשהעולם המעשי הוא כל הזמן נאמן לייעוד שלו, לאידיאלים שממה הוא יצא לדרך, אז אפשר להגיע למושג שנקרא הצלחה. הצלחה זה כמו שליחות, כמו שליח שנשלח על ידי המשלח. אז כל עוד הוא נאמן למשלח, אז הוא עשה את שליחותו. אבל אם השליח כבר לא נאמן לצו של המשלח, אז נוצר נתק. אז השליח כבר לא עשה את שליחותו. הרש"ר הירש אומר ששליחות והצלחה זה מילים קשורות אחת לשנייה. אומר, הוא קודם כל הוא היה אוהב דקדוק, הרש"ר הירש, אז הוא היה הרבה מתעסק עם שורשים. אז הוא אומר, שין למד חט, צדיק למד חט, זה שורשים קרובים, כי שין וצדיק זה שתיהם אותיות שהן קרובות, שעושים אותן בשיניים. אז שלח וצלח, אומר, זה קרוב. מהי הצלחה? שליחות. אם אתה נאמן לשליחות, זה נקרא הצלחה. לדוגמה, עבד אברהם, נכון? העבד של אברהם, אומר השם, הצליח דרכי. מה זה הצליח דרכי? את השליחות שלי. מי הכי, האיש הכי מצליח בתנך? יוסף. מה יוסף? למחיה, שלחני. הוא כולו בתודעת שליחות. בגלל שהוא בתודעת שליחות, תכן הוא הכי מצליח. כל אשר עושה, השם מצליח בידו. יש מצליח. למה? כי הוא בתודעת שליחות. כשאתה בתודעת שליחות, כלומר נאמן למשלח, זאת נקראת הצלחה. צלחת את דרכך. אומרים דרך צלחה. זאת אומרת שהיא נאמנת לשליחות. אז לכן העיקר בעולם הזה זאת תודעת השליחות. זאת תודעת ההצלחה. הצלחת דרכם תלויה בצביון ההתגלמות. זה נקרא הצביון. הצביון זה האופי. מה קורה? האם אנחנו בתודעת שליחות? שולחים את האנשים. תודעת שליחות, היא תצליח הנשמה. היא תתגלה בעולם הזה, היא תצליח. למה? כי היא שליח. בתודעת שליח. אני שליח של מי? של האידיאלים. אני שליח של, של כיסא הכבוד. אני אשמע חוצובה משם. היא נאמנת למקור כל הזמן, לא מפירה את האמון שלה, מפירה אמונים, אז היא תצליח בשליחות שלה הנשמה. גם כשהיא יורדת. זאת אומרת שהיא לא נתאבטה כל כך. היא לא נותנת, היא לא שוכחת את מי שהיא. היא לא ירדה מעוז מרומה מרחק גדול יותר מדי. למה היא לא ירדה? היא שמרה על קשר עין, על זיקה תודעתית, אז היא תצליח. דרך התשובה העליונה פתוחה לפניה, היא תמיד תוכל לשוב, כלומר להתחבר אל המקור, אל התוכנית שממנה היא באה, מהאידיאלים שממנה היא באה, ותוכל בביטחה למצוא דרכים, למצוא את הדרך, את השליחות, את הנתיבות הסלולות, שידריכו אותה אל מעלת ההוויה הנאצלת. זאת אומרת שאם בתוך העולם המעשי, כל הזמן צריך תודעת שליחות. יכולה להיות תופעה הפוכה. אז עכשיו הצגנו מקרה אחד, והוא שהמעבר אל העולם המעשי הוא מעבר קשה, צמצום האור, מעבר של לכאורה ירידה, והפתרון זה תודעת שליחות. יכול להיות גם מצב... מה זה לא תודעת שליחות? שלא לא, לא מסתכלים באידיאלים, שוכחים את האידיאלים. שוכחים אותם.
הוא עוסק במשימה, אבל מה השליחות שלו?
הוא לא שואל מה רצה ממני העולם שמנו נשלחתי. הנשמה שלי באה מכיסא הכבוד. מה כיסא הכבוד כיסא? נימא לי משם. אנחנו בני, באנו מהארמון. וכל מה צריך לשאול, מה כיסא הכבוד אומר? ואז לבוא מכוחו. כל הזמן. כל הזמן בתודעה שליחות. זה ה... מה?
איך אני יכול לבוא מכוחו לפני שאני יודע מה הוא אומר לגמרי?
אתה צודק. אז הנשמה מלמדים אותו את כל התורה כולה ברחם, זאת אומרת את השליחות שלה, ואומרים לה, משביעים אותה על שליחות, כבר יש לה איזה תודעת שליחות, היא לא... ובגיל צעיר יחסית מתחילים ללמד את השליחות. מה אומר המלך? מה מצופה? מספרים סיפורים על אנשים, שליחות. ואיך לך? שליחות שלך. כל הזמן. על אנשים שנאמנים לשליחות. זה כל התורה. מצד שני, אם כוח ההתגלמות יהיה חלש, אם הפוך, אם הנשמה היא מצוינת, השאיפות הציליות, אבל לא נותנים להם להתממש, לא רוצים, כי הם מפחדים לעזוב את העולם האידיאלי, זה גם לא טוב. יוכל הכל להתפורר ולשוב לאפס על ידי תשוקת המרומים, מרוב רצון להיות במרומים. אז אין שום עשייה, שום בניין, שום יצירה. והתשוקה הזאת תפעם בתוך הגבולים המוגדרים. ניסית לבנות איזה גבול, אבל מיד אתה רוצה לעזוב אותו, לחזור למרומים. מרוב אימוץ, מרוב רצון חזק להתעלות על המקום, למקור הציורי, יוכלו האידיאלים מוגלים לאבד את כישרונם המעשי. ואז האידיאל לא מתממש. כי אף אחד לא רוצה ללכת אל המימוש שלו, רוצים להישאר רק באידיאלים בעצמם. וזה לא המטרה, זה נגד הבניין המסודר של תכסיס ההגדרה, זה נגד מה שקבש בחור רוצה, זאת שהוא כן רוצה שיהיה סדר של בניין. אם השאיפה הזאת תתגבר ותשבור את ההגדרות, כלומר אין שום מימוש, שום עשייה,
לא תוהו בראה, תושבת יצרה, אומר ישעיהו. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יממש, לא ישעיהו תוהו. אז זה לא טוב שיהיה תהום בין האידיאלים להתגלמות המוחשית בעולם המעשה. ואז מה, היא מתמעטת, נעצרת, כל החשק של האידיאלים להתגלות לא נותן לו ביטוי. צריך להביע אמון. התיקון עכשיו יהיה, במערכה הקודמת התיקון היה לחזק את תודעת השליחות. פה התיקון הוא לחזק את הצד אחר צד, את הרצון לבטא, לעודד את הרצון להתבטא. לאט לאט, במידה ובמשקל, לא מהר, בסדר, לאט לאט, במידה ובמשקל, בצורה מיוזנת. יש חשש מההתבטאות, לאט לאט, כל פעם קצת, עוד טיפה, לאט לאט, כמו שיוצאים מהתיבה. לאט לאט לשלוח טובים, בכוח איתי עשו דרכם, לא למהר, נכון. לאט לאט ליצור אמון, ליצור ביטחון, שאפשר לממש, אפשר לעשות. יצחצחו, יטהרו את הגדרות המגולמות, שהעולם המעשי יהיה לאידיאלי, ישקף אותם, יבריקו הניצוצים פעם אחר פעם, עוד דבר טוב, עוד מעשה טוב, עוד ביטוי חיובי, עוד ועוד ועוד פעם אחר פעם, שבא מאור המקורי, מהמאדמה המופשטת, לאט לאט נמשוך צינורות קטנים, שמזילים לאט לאט טל של חיים עילנים בתוך הגבול. מצוות, מעשים טובים, לאט לאט מתרגל ליצור אמון שאפשר. אפשר לבטא טיפה טיפה את העולם האידיאלי בתוך המציאות שלנו, בחקיקות פרטיות, טל וטפטף, שלאט לאט מגרש את המשכים מרחקים. אז ייבנה עולם, שמיים בארץ ישפרו, לאומית, אנחנו נמצאים באותו מתח שאנחנו רוצים ליישב אותו, על שני הצדדים שלנו. צד אחד זה תודעת השליחות, צד שני זה האמון שאפשר לאט לאט לבטא. שיש, הנה, צריכים. זה אפשר לקרות בעוד פיקות.
אז הוא אומר, אדם מעל מאוד.